תודה רבה. לא נעים לי שרק אני שותק. נשתדל היום לגמור את המשכה, וזה ברשותכם נקרא אותה מההתחלה במהירות, ובאחד שהגענו כדי שתהיה לנו אחיזה בכל הפסקה. דבר פשוט הוא, אנחנו באורות התחייה סעיף תזיין ועבודתם את זיין. דבר פשוט הוא שהצדיק עושה כל מעשיו בקדושה, וכל פעולותיו הגשמיות עולות הן לתיקונו של עולם. ואולם מדרגת הצדיק, זה מסמן לנו מהי המשות השלמה והמתוקנת, מהו האידאל. האידאל הזה מוכרז ומוזרז. הרגש, הנטייה הטבעית, הפשוטה של אהבת המלאכה, שכל כך סגבה מעלתה מצד עצמה, ושניתנה בברית כמו שתורה ניתנה בברית. ומעתה אין ספק שתיקון עולם מלא והתרחבות אור הקודש, העולם הוא כלי, כשהעולם הוא מלא, כשהכלי הוא מלא, אז אור הקודש מופיע בו. הגמרא בברכות אומרת, מידת בשר מדף מלמלך מלכי המלכים אינה כמידת בשר ודם. מידת בשר ודם, כלי ריקן מלא, מי מלא אינו מלא, אינו ממלא. אבל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אינו כן, אלא אדרבה, כלי מלא ממלא, כלי ריקן אינו ממלא. שנאמר, יאים חוכמתה לחכימים ומנדעה ליודעי בינה. כלומר, הסדר האלוקי הוא שאדרבה, כשהעולם מלא, לא צריך לצמצם את העולם, לא צריך להחליש אותו, לא צריך למעט בחשיבותו כדי שנוכל לאחוז באור הקודש. להפוך, כלי מלא, ככל שהכלי הוא מלא יותר, או שהעולם הוא מלא יותר, כמו שהחיים הם שלמים יותר, מגוונים יותר, ככה אור הקודש שמופיע בהם יכול להופיע בהרחבה גדולה יותר. ומעטה, וגמרא בברכות בפרק שישי, זו גמרא מאוד חשובה, הרב שמסביר שם בעינייה דברים מאוד נפלאים, כדאי לכם לראות. מעטה, אין ספק שתיקון עולם מלא והתרחבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה, וכל מלאכה בעצם משייכת על האידאל הזה של מלאכה. כל תנועה שמסרת איזה חלק מן ההוויה משליטת התוהו, דבר גדול וכללי יש כאן. אומנם הנעלה מכל הכללי של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות, הבניין הפנימי והכרה על עוד יותר שורשי ברצון, שהחיים נעשים עדינים יותר, רוחניים יותר, טובים יותר, מוסריים יותר, להוציא את החיים מידי גלמותם ולתקנן בתור כלים שלמים העושים את תפקידם יפה. אבל המחשבה שגדולי הדעת שעסוקים בתיקון עולם פנימי, בתיקון ושחלול הבניין הפנימי, מתאחדת גם עם הנטייה ההמונית. קל וחומר זה באופן כללי, כמו שלמדנו לכמה פסקאות, קל וחומר כשמדובר בנטיית אהבת המלאכה, כלומר לא מלאכה שהיא אמצעי כדי שיהיה לאדם כסף, כדי להביא מזון, אלא אהבת המלאכה, הכרת הערך שבמלאכה עצמה, כמו שהרב אומר שכל כך סגבה מעלתה מצד מה, ואהבת המלאכה והעבודה הממשית. יש שתי מילים שנוספו פה על פני הפסקה בקבצים, זה מבליט יותר שמדובר פה לא במלאכה רוחנית אלא במשהו ממשי, שהיא כבר נטייה של שאר רוח, ורוח אלוהים חופף עליה. שישנם צדיקים בדור שאור השם מופיע להם תמיד. מה הכוונה שאור השם מופיע להם תמיד? שהם מביטים על כל דבר במבט קודשי, במבט אלוקי. זה האור, זה הערך שעל פיו הם מודדים כל דבר, שהם מאמינים ולומדים ומתבוננים איך שכל חלק מחלקי המציאות הוא הופעה של אור השם. אז מכל דבר במציאות מופיע עליהם אור השם. זה גדלות אמונה, כמו שהבאנו את הפסקה הזו באורות האמונה, והיחס בין קטנות אמונה לגדלות אמונה. אז כשישנה צדיקים בדור שאור השם מופיעים תמיד, הנה אחדים נשמתם ומשמת הכלל כולו, והגות לב הפנימי של המוני בני אדם עולפי המלאכה מתאחדת עם הגות לבבר, ובזה הצירים להעלות את המציאות בצד המערה שיש במלאכה, שהיא באה מצד קנאת איש מרעהו, מצד שנאת הבריות היונקת הרבה ממלחמת החיים בצורתה הארורה בעולם הירוד. הרי היא הולכת ומתפקחת ויוצאה עם מכלל ארור ובאה לכלל ברוך. לפעמים יש כוח בצדיקים, אומר הרב, ניתן אור קדושה ועצמות המלאכה. זה מעלה מאוד עליונה. כשצדיקים עצמם עוסקים במלאכה, אז המלאכה היא, יש בה כוח מעין של תורה, להביא לחיי נצח, להפגיש עם האמת, להביא לחיי עולם הבא, לתקן את הפגמים, להשיב בתשובה גמורה את עוסקיה. גדול הנהנה מיגיע כפיו, יותר מירא שמיים. אז מלבד הערך המוסרי שאנחנו לומדים על החשיבות של אדם, אדם שנהנה מיגיע כפיו, אנחנו לומדים גם שאפשר להגיע למדרגה כזאת של אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, שעל ידי שנהנה מיגיע כפיו הוא זוכה לעולם הבא. וכשם שיש כוח להמשיך את הקדושה והאור האלוהי הפנימי לכל המלאכות ולהוציאה מכלל איטלטיה, כן יש כוח להמציא אור קודש בכל הלשונות ובכל החוכמות שבעולם. שזה אבל צריך, אומר הרב, תפילה. כלומר צריך הארת הרצון, צריך להיות מחובר למגמה מאוד מאוד גדולה שהיא משנה את כל המושגים, והיא כוללת גם את החול ואפילו את הרע היא מצליחה לתקן. צדיקים הגדולים צריכים להתפלל שיתמשך אור נועם השם בכל החוכמות ובכל הלשונות, ויוכר איך שחוכמת התורה היא נשמת כל המלאכות ולשון הקודש היא נשמת כל הלשונות, באופן שמכל מקום יופיע כבוד השם ומכל מקום יפוצו קרני אורה של תורה. ותפילתם של צדיקים והארת רצונם עושה רושם נמרץ עד אין קץ לתחליף. בייחוד צריכים להפנות לזה את התפילה בעת שרואים שהנטייה גדולה לשפות ומדעים, ואי אפשר להילחם עם כל הפונים עליהם, והזמן ואותו דבר מראים את ההכרח. למדנו פה בפעם שעברה על ההכרח, נכון? כן. יפה, בקריאה הגדולה יש לזה עוד מקורות על ההכרח, עוד מקורות מספר מדברי הרב. רבי גירת כותב, נראה לזה לגיסו, הרב כותב שכיוון שהדבר בא בהכרח הוא שמח, אם זה הכרח זה אלוקי, אם אני מחליט מעצמי זה לא ברור שאני מחליט נכון, אם זה הכרח כיוון שזה אלוקי. מה שלגבי הקמת הישיבה אני חושב זה בעיגות, אבל הבירור הזה הוא בירור מאוד מאוד פנימי, כי אנחנו לא עסוקים פה במלאכות שזה דבר ניטרלי, אנחנו עוסקים בו בחוכמות, אנחנו עוסקים בו בלבונן על העולם במבט של חול, לפעמים מצד נקודת המבט של הגויים. צריך פה לברר בירורים ולהעלות ולתקן ולשנות דברים שלפעמים זה מרע לטוב. שזה צריך צדיקים גדולים, צדיקים פנימיים. אז קמים צדיקים פנימיים לתשועה בעבודה שבחשאי. למה עבודה שבחשאי? אז אמרתי לכם כבר, מופיע ברב בכתורת בעולת ראייה בעמודים קוף למדבר קוף למדיים, שכשמתקנים מירה לטוב, וצריך תיקון מאוד פנימי בחוץ, בפרסום. אם עושים עבודה כזאת, זה הכל מתבלבל ונהפך להיות האומרים לטוב רע ולרע טוב, אבל שמים חושך לאור, שמים אור לחושך וחושך לאור, כל המושגים מתבלבלים. זה צריך להיות מציאות מאוד פנימי, עבודה שבחשאי, ובגדולת נפש חיה יחידה באים ופותחים את הצינורות הסתומים לשום סוד השם בלימודם. רואים שעוסקים פה בסוד במדרגה מאוד עליונה, סוד בגימטריה 70, 70 לשונות, 70 פנים, זה מציאות מאוד מאוד שורשית הסוד, שהוא מצליח לברך ולגלות את הערך ולבאר את הניצות שבכל פעם, בכל צד. ולימודי השם הם כל מה שבעולם, ובייחוד כל מה שאין בו משום תיקוני העולם, ומעוררים הם את הקודש שבכל לשון בכוחו של יוסף, שכלל הכל באות ה' שבו נברא העולם הזה שנתווסף על שמו. ולמדנו, הבאנו את הגמרא בסוטה, ועל זה רציתי ללמוד פה במדבר שור, ספר דרשות של הרב. אני הדרכות שלי לא כדאי לשמוע בכלל, כי אני לא יודע להדריך, אבל זה שמעתי מרבותיי, שזה ספר מאוד מאוד נפלא, וגם מניסיוני שלי, וגם נתתי את העצה הזו לעוד אנשים והודו לי על זה. ללמוד ספר בגלל שזה כל כך מתוק, והרבה מאוד רעיונות מאוד יסודיים בדברי הרב מתבארים פה בצורה מאוד בהירה ורחבה. כדאי מאוד לעשות פעם אחת איזה פרויקט כזה, ללמוד את הדרשות האלה במהירות, לא במהירות, אבל במהירות ללמוד את הדרשות. אז פה הרב עוסק בזה. אז הרב, זה דרוש לראש השנה. לראש השנה השיר של יום, לפי דברי הגמרא ולפי סדר הגאון, והמזמור למנצח, מזמור לאסף, מנצח הגדיל מזמור לאסף, ששם הופיע פסוק עדות ביוסף שמו ותתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי ישמע. מהרב התפרשו כתפי קודש הללו על פי האמור, שהקדוש ברוך הוא, כי זה מתחיל תיקו בחודש שופר, בהקף ליום חגינו, הקדוש ברוך הוא ציווה לתקוע בשופר, והוא מקבל כל השופר, אף על פי שאין זה הגילוי לפי ערך שלנו בפועל. כי מצד הבפועל ראוי שאנחנו נהיה נידונים על חטאינו, אז למה הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים? כי השופר מגלה את ערך הסגולה שמכוסה וטמון בנו. יש בנו סגולה, כישרון שהקדוש ברוך הוא הביע בנו, שאנחנו קשורים לאלוקים, שאנחנו שכינה, שאנחנו דבוקים וקשורים בו למעלה למעלה מכל מעשה בחירי שבנו. כיוון שביום זה שם השם יתברך חוק ברחמיו, שגם כוח הקדושה שמכוסה בנו יפעול לזכותנו. כל הימים כולם אנחנו נידונים ונשפטים ומונהגים על פי ערכנו הגלוי. אבל בראש השנה שם השם יתברך חוק ברחמיו ביום הזה, לכן הוא נקרא יום הכסה, שם הכיסוי, שהנקודה המחוסה, הנקודה הסגולית, היא הנקודה שמצידה אנחנו נידונים, ושמכל מקום פועל, אף על פי שהוא בהיעלם וכיסוי. והנה חז"ל אמרו, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. הנה נודע, כי ירידת יוסף למצרים הייתה לשבר כוח הטומאה של התאווה. כי מצרים זה ערוות מצרים. על כן עמד שם בניסיון ונעשה שליט על ארץ מצרים, כדי שהטומאה של התאווה תהיה נכנעת ומשועבדת להקדושה. ובזה הועיל, כי מעשה אבות סימן לבנים, וכל מה שהאבות, כל המידות שהאבות כבשו, עכשיו זה פתוח, שער פתוח לבני בניהם לנו. בזה הועיל שישראל יכולים להתגבר עצמם תמיד על יצר התאווה, גם נותן כוח לשבים לשוב באמת. אנחנו באמת צריכים אל המדרגה הזו של ההתגברות. והנה עיקר שבירת היצר בא על ידי שנתרבה אור החוכמה. ממה נובע היצר? למה זה כל כך מפתה? כי השכל הוא לא מולך. ולמה השכל הוא לא מולך? כשאדם מכיר בשכלו, כשהשכל הוא מולך בכלל, תדעו כלל. מה ההבדל בין יצר הרע ליצר הטוב? מה זה יצר הרע ומה זה יצר הטוב? באופן כללי. יצר הרע, אני אומר, זה הגדרה מאוד מאוד ראשונית. יצר הרע זה כשכוחות החיים, כלומר הרגש או הרצון או הדמיון, כשהם מנהיגים, כשהם מולכים על השכל, כשהם מנהיגים את החיים, זה יצר הרע. זה לא משנה אם זה רגש או רצון או דמיון. אם שלושת הכוחות האלה לא מביאים את מה שיש בהם, את הרכוש שיש בהם אל השכל, כדי שהוא ישפוט מה נכון ומה לא נכון, זה יצר הרע. אם אדם עושה ככה, חז"ל אומרים, שילד יש בו רק יצר הרע, רק כשילד נעשה בוגר אז יש בו יצר טוב. מה הכוונה? אז ילד יש בו רק יצר רע. תראה כזה ילד חמוד, חמוד, מתוק, זה רק חמוד על הסוף. ילד עד שהוא נעשה בוגר הוא לא מנהיג את עצמו על פי השכל, אלא הוא מונהג, הוא מונהג על פי הרגש. למה אתה מרביץ לו? כי אני שונא אותו, כי אני כועס עליו. מה זה קשור להרביץ? לא יפה להרביץ. מה זה קשור בכלל? אני רוצה, מה זה שאלה? אני רוצה, אני מרגיש. אם אדם עושה דבר כי הוא מרגיש, זה יצר הרע. כאילו שעושה דבר טוב, לכאורה. טוב, הוא עושה מעשה טוב, אבל הוא שייך אל היצר הרע. או כשכוח הדמיון, כשכוח המדמה, הוא שולט על אדם. ואנחנו קודם כל נעסוק בדוגמאות הפשוטות. אם אדם עושה משהו שהוא מרגיש, בלי שהוא מקריב או מביא את התחושה ואת ההרגשה אל השכל, בלי שהשכל שופט, זה יצר. יצר טוב זה כשהשכל הוא מנהיג את כל הכוחות. אם השכל לבד זה דבר עקר, זה לא דבר חי. אבל אם אדם מרגיש או רוצה או מדמה משהו והוא מביא את זה לשכל, והשכל שופט, נכון, לא נכון, כדאי, לא כדאי, וכדאי במידה כזו, לא כדאי עכשיו, כדאי אחר כך, אז יצר טוב. אבל אם כוחות החיים מנהיגים את האדם בלי שהשכל מולך אליו, זה יצר הרע. זה אותו דבר מה שהרב אומר פה. אם יצר התאווה גובר על האדם, גובר, אז הוא נכשל בדבר. מה לעשות? יש מה לעשות. זה סימן שהשכל לא תופס את המקום האמיתי. ולמה השכל לא תופס את המקום האמיתי? כי הוא לא מספיק עמוק, כי הוא לא מספיק רחב, כי הוא לא מספיק חשוב. ככל שאדם לומד יותר ויותר מתרבט לאור החוכמה, אז הוא יותר מסוגל לשלוט על היצר. יש אדם שלומד ובכל זאת מה שמנהיג אותו זה הרגש והרצון. עד רבה, כל מה שהוא לומד זה כדי להשיג משהו שהוא מאוד מאוד רוצה או מרגיש. אם אדם למשל רוצה, הוא רוצה ללמוד המון אמונה, הוא רוצה להתעמק באמונה, ובגלל זה הוא פותר עכשיו זוהר וכל מיני דברים שלא לפי מדרגתו. זה יצר הרע. אבל זה יצר, הוא לא עומד תורה, כי הוא לא שופט את זה במשפט השכל אם זה נכון או לא. יש לו כל כך תאווה גדולה, אז זה תאוות אמונה, בסדר. אז מה? גם תאוות אמונה זה תאווה, בסדר, ברוך השם, תאוות אמונה ולא תאוות שניצל או פלאפל. אבל זה גם יצר הרע, כי באופן כללי השכל הוא זה שצריך להיות מולך. ילד קטן יש לו רק יצר הרע. מה הכוונה רק יצר הרע? כי מה שמניע אותו זה כוחות החיים, הנטיות. הוא מרגיש, אז הוא עושה. הוא רוצה. למה לא תיתן קצת במבה? לא רוצה. מה אם אתה לא רוצה? אבל זה חשוב. לא רוצה. כן רוצה. לא רוצה. מה אני מרגיש? מה אני עושה? ככה אני חושב. זה ילדותי. אבל כשאדם הוא מתבגר, ילדים 13, ילדה כמובן יותר מוקדם, אז השכל מולך, ואז הוא צריך להביא כל דבר למשפט השכל, כל רגש, כל רצון, עד שיגיע למדרגה, למדרגה מאוד עליונה, שהחיים מוטבע באמצע יותר עליון מאשר השכל. זה מה זאת שאנחנו לא מדברים אליהם. אבל יש רגש מאוד פנימי, וכוח המדמה מאוד מאוד עצימי, ורצון מאוד שורשי. אבל המדרגה הפשוטה היא שאנחנו צריכים להביא כל דבר אל השכל. זה קשור למה שהרב אומר פה. יצר התאווה מתגבר באדם, כשהשכל הוא דל, הוא רזה, הוא מצומק. הוא לא יכול לשלוט, הוא לא יכול לנתח, הוא לא יכול לשפוט, הוא לא יכול להעריך. וככל שמתרבה אור החוכמה, אדם מסוגל לשבירת היצר. זה מובן הדבר הזה שדיברנו, זה נקודה מאוד חשובה. והנה, כל ישראל נקראו בשם יוסף, להורות, שמקרים של יוסף נוגעים בפעולותיהם מאוד לכלל ישראל. והנה, בזה שהשליט השם יתברך את יוסף על מצרים, הכניע בזה את יצר התאווה, ונעשה שורש, נעשה יוסף שורש לכל ישראל, להכניע אותו ביום זה. אז יוסף יצא מבית האסורים ונעשה משנה למלך. כשיוסף יוצא מבית האסורים ונעשה משנה למלך, אז בזה פירושו של דבר שהוא שולט על כוחות התאווה וכוחות התומעה שמופיעים בצורה מאוד מאוד בולטת במצרים. והנה בזה שהשליט השם בר את יוסף על מצרים, הכניע את יצר התאווה ונעשה שורש לכל ישראל להכניע אותו ביום זה, זה ראש השנה. ובמה שלימד אותו גבריאל 70 לשון, זה הגמרא בסוטה, בזה העיר עליו כל אור החוכמה והשכל. מה זה קשור? הוא לימד אותו 70 לשונות, לא לימד אותו 7 החוכמות. אומר הרב, כי באמת כל החוכמה תלויה בדיבור, והשלם בדיבור על האמת הוא מגיע לחוכמה, כי כל הלשונות זה השקפות, התבוננויות, צורות הסתכלות שנגזרות מאיזה שהוא מבט, כלומר מאיזה של חוכמה, השקפה. אז השבעים הלשונות זה ההופעה של 7 החוכמות. אפשר גם לראות את זה ביחד למספר 7 ו-70. 7 זה שורש, מספר יותר שורשי, הוא שורש של 70. כן, יש 7 חוכמות, דיברנו על זה בשיעור בלימון שעבר, וזה שורש ל-70 לשונות. אז שגבריאל לימד אותו 70 לשון, פירושו של דבר שהוא הציף אותו, מילא אותו באור החוכמה לכל גווניה, פניה ונתיבי התבטאויותיה. והראיה, ובזה השליט אותו על אור החוכמה. זה כתוב שגבריאל לימד אותו 70 לשון כדי שיוכל לצאת מבית האסורים. איך יוסף יצא מבית האסורים? הגיע לפרו, ופרו היא צריכה לשאול אותו בלשונו, ויוסף ידע למה, כי גבריאל ימד אותו, פירושו של דבר שכדי להגיע למצב שבו אתה שליט על ארץ מצרים, כלומר שליט על כל היצריות, צריך להיות אחד שכולל ומקיף את כל אור החוכמה כולו. והראיה, שהרי כשמבשרנו הנביא על שלמות השכל שתהיה בכלל, בכלל העולם לימים שיפלי השם את בעי ישועות עמו, כשכל הארץ תהיה מלאה דעת השם והכל יהיה מלא חוכמה והשכל יהיה מלא ומנהיג את החיים, אמר כי אז לפוך אל העלים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. חכמי אומות העולם אינם מכירים את הלשונות על בוריין, אבל יוסף הצדיק כשלמדו גבריאל 70 השון לימד אותה עם תכלית חוכמתה, והוראו בזה כל חוכמת נפש האדם, כי כל 70 הלשונות עוסקים ב-70 הדבנים, הכישרונות והביטויים והאופנים וצביוני הנפש שיכולים להיות שייכים ומתפזרים באנושות כולה. על ידי זה, על ידי שהוא מכיר בחוכמת הנפש, הולך האדם בדרך ישרה ונמנע מכל חטא. גם על ידי הבנת כל הלשונות וידיעתם איך הן נגזרות מלשון הקודש, יובן על ידי זה איך כל הדעות הן רק ענפים מתורתנו הקדושה, כלומר כל החוכמות, כמו שלשון הקודש היא השורש שממנו נגזרים כל הלשונות, כך הדעות כולן, החוכמות כולן נגזרות מחוכמת הקודש שבתורה. יודע על ידי זה להינצל מכל טעות, בזה הכוח נופל גם כן היצר רע של דעות כוזבות, חוץ מהיצר רע של תאוות, גם היצר רע של דעות כוזבות. ולכך גם בישראל מתווסף עובדה חשוב מכל דעה כוזבת. כן אמר, תיקו בחודש, כלומר בזמן שמתחדש את השנה, וכוח החידוש חוזר להוסיף כוח קדושה בדבריים, כן התחלת היצירה, הוא פועל עליה. בכיף, החידוש הזה הוא מיוחד בזה שגם הכוח המחוסה שבנפשנו, כלומר הסגולה, גם הוא יפעול עליהם לטובה ויצא לגילוי להשלים הנפש באותות ובמעשים. אמר אף על פי שהמחוסה מעומק הטוב שבנפשות ישראל אין לנו מכירים, ממש עם דברה שהוא אלוה כל הנפשות, הוא יודע ומכיר ערך הקדושה המחוסה שבנפשותינו, על כן כי חוק ולא טעם לישראל, כי אנחנו לא מכירים את החשבון שמצד הסגולה, הוא משפט מבואר ללוקי יעקב שהוא יודע כמה ראוי להכיר לצד מצד כוח קדושה צפון. אמר כי יש יחס שיפול השופר על הדעות והמידות ביום זה, משום שכבר אושרה זה עניין ביוסף ששם בו הקדוש ברוך עדות ביהוסף ששם י' מעיד על טהרת היחס, כדי איתה על פסוק שבטי העדות ישראל, ושם אותו הקדוש ברוך לרידה בצטו על הארץ מוצאים שהחליש פעולות תאבות וגילה לו רוב החומה קצת לא ידעתי ישמע להורות שביום זה תתמסף גם בנו רוב דעת מאור הצפון שבנפש עד שנבין יותר אמיתיות שבדרכי התורה ישרים ויפעל עלינו טובה כל השבוע. כן אמר הכתוב השם ידי תרועה, פירוש שמכירים היטב לדעת התפונה במכירו להיכנע לך ולשבר כל התאבות ברצון ועבודתך לא בהכרח לבדו, והידיעה הזאת תיתן עוד שיעיר אור הפנים, דהיינו הקדושה שבנפשות ישראל שבנים למקום יהיה האור מאיר בפועל ולא יהיה רק במדרגת העמידה, עדיין שלא יוסיף על זה זה כמו כי יעליכו באור פניך, יעליכו יתקדמו על ידי זה במעלות רבות, וזו היא בקשה שהעובדה למשל מתקיע בצורה יהיה יוצא אל הפועל יוסף כעמדת, וזה תקרב קטע ישועה, תקרב קטע ישועה במהרה בימינו אמן. אז זה הרחבה למה שלמדנו פה, שהם מעוררים את הקודל בכל השום וכוחות של זה. מתוך כך זה באופן גרעיני הרגעת ניתנה לנו התורה מהדיבור האלוקי, משלימות הדיבור שלנו, כוחו של הדיבור שבסיני שבא לעבוד אור גדול יותר ויותר מזה, אדוני אלוהים ניתן עומר המבשות צבריו שנחזק כל דיבור לשירים לשון. אומרים שהתורה שורש כל החוכמות, והדיבור האלוקי שנשמע בעולם הוא שורש כל 70 הלשונות. זה הרחבנו את הדיבור קצת בפעם שעברה, לכן באר משה את התורה היטב שכתוב בסוף ספר דברים לקראת הכניסה לארץ היטב, והיינו שמצא ערך הטוב האמיתי שבכל לשון. מה זה ערך הטוב האמיתי שבכל לשון? איזה גרעין של טוב יש בלשון? הכוח המאצילו בהוד קודש, זה שנותן לו אצילות. כל הלשון הזאת היא נאצלת, היא מתפשטת, היא מתפשטת מהגרעין הטוב הזה שצריך לבוא לידי ביטוי דווקא דרך הלשון הזאת. ואז הולכת השפה ומתבררת, כי אנחנו אומרים מילים אבל המילים הן לא ברורות, לא מבוררות מה זה באמת בא לבטא. ושפה ברורה הולכת ומתהפכת אל כל העמים לקרוא כולם בשם השם. זה התיקון שאנחנו מצפים אליו. עכשיו הרב, זה אתה למדנו, נכון? כן. עכשיו הרב חותם את הפסקה בקריאה גדולה. כל המלאכות יאירו באור החיים על ידי מלאכת הקודש, וכל מה שמתווספות מלאכות ועבודות גשמיות בארץ ישראל תצא על ידי ישראל ביסודה מלאכה ועבודה משיסותה מערה. לפי המשפט הזה רואים שמלאכות ועבודות גשמיות בארץ ישראל זה מלאכת הקודש, שעל ידה כל המלאכות יאירו באור החיים. וכדבר הזה מופיע בחידושי חתן סופר המפורסמים בפרק לולב הגזול. חתן סופר על מסכת סוכה, שייחוד על ארבעת המינים, זה חתן סופר מופלא מאוד מאוד, יש פה הרבה ביאורים נפלאים באגדה, אגדה והלכה שהם מופיעים, זה האגדה כנשמת ההלכה. יש פה הרבה ברורים הלכתיים שאחר כך החתן סופר מביא בשם רבותיו ברורים פנימיים לזה. אז ביניהם על הדין הזה שאתרוג הקושי, אם הוא דומה לקושי. שמעתי ממורי ברבי ההפלאה הזאת, זה רבי פנחס הלוי הורביץ, בעל ספר ההפלאה על מסרת כתובות, בספר המקנה על מסרת קידוש. שמעתי ממוירי ברבי דהד לפליגי רשבי ורבי ישמעאל רש פרק כיצד מברכים. מה הם חולקים? רשבי אומר שאדם צריך לעסוק כל היום בתורה, כי אפשר חורשים משעת חרישה וזורים משעת בריאה, התורה מפה עליה. רבי ישמעאל אומר לא, ענק בהם מנהג דרך ארץ, שנאמר ואספת דגניך ותירושך ויצריך. מסכין על בגמרה, הרבה עשו כרשבי ולא עלתה בידם. אז נכאורה, מה רואים בגמרה? שההלכה היא כרבי ישמעאל, שצריך לחרוש בשעת חרישה וצריך לזרוע בשעת בריאה. אמר הוא דל, אמר האפלוי, שעשו כרשבי ולא רשבי. למה לא עלתה בידם? כי הם עשו כרשבי. בוודאי, מי שכוונתו לשם השם, הבוחן מחשבותיו ויודע שתונותיו, בוודאי יעלה בידו. אלא הם עשו כרשבי נדמולו ולא בעצם תוכיותם, על כן לא עלתה בידם. כלומר, יש הרבה אנשים שהם לוקחים לעצמם מדרגות של גדולים, הם רוצים לחכות אותם, אבל החיקוי הוא חיקוי חיצוני. הם רואים אדם גדול לומד דברים פנימיים, גם הם לומדים דברים פנימיים, חושבים שמדעו דברים פנימיים יהיו צדיקים כמרו, לא מבינים שזה הפוך. כל הזמן צריך להיות כפנימיותו של אותו אדם, ואז יכולים גם לקחת את הנהגותיו. אחרי הם עשו גם כרשבי, לא עלתה בידם, כי הם לא היו שייכים בתוכיותם למערה של רשבי. ואמר, היינו זה אמר יחד את רוב הקושי היינו, הצדיק המשונה במעשיו כקושי המשונה באורו הוא קשר, אך דומה לקושי שרוצה לדמות עצמו לרשבי, זה פסול, כי לא עלתה בידו. כמשנה אומר את רוב הקושי קשר והדומה לקושי פסול, כי אם הוא צדיק ומיוחד במעשה זה נפלא, אם הוא רק דוין זה רק חיקוי חיצוני, פסול. מכאן ואילך, עד כאן דברי הרב ודברי פי חכם חן. מכאן ואילך תוספת דברי תלמידו הפעות כמון. נראה לעניות דעתי, רבי ישמעאל נמי לא אמר מקרא ואספת דגניך. רבי ישמעאל הביא הוכחה לדבריו, מניין שחורשים בשעת חרישה וזורים בשעת בריאה, שלמה ואספת דגניך ותירושך ויצריך. רבי ישמעאל נמי לא אמר מקרא ואספת דגניך, אלא בארץ ישראל ורוב ישראל שרויים, שעבודה בקרקע גופה מצווה משום יישוב ארץ ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים. אז מה רואים פה? שהמלאכה היא מצווה מצד מה? להוציא פירותיה הקדושים. להוציא פירותיה הקדושים זה עצם העבודה בקרקע, נכון? זה מצווה, ועל זה צוותה התורה ואספת דגניך ובועז זורק גורן השעורים הלילה משום מצווה. אז מה שייך בכלל לא לחרוש בשעת חרישה? כאילו תאמר לא אני אכפילית שאני אסק בתורה, אז השאלה לחרוש זה מצווה, לא שייך לבטל לא לחרוש בשביל ללמוד תורה, מה שייך בכלל? כאילו תאמר לא אני אכפילית, מה זה? כמו שתורה לא דוחה מצוות, איך תורה לא דוחה עבודה בקרקע, חקלאות בארץ ישראל? החינני לא יאמר לא אסוף דגנים מעסק התורה, ואפשר שאפילו שאר אומנויות שיש במישוב העולם הכל בכלל מצווה בארץ ישראל. מתוך מלאכת הקודש של החקלאות, כל המלאכות וכל האומנויות שעסוקות ביישוב העולם זה מקווה גופה, ואי אפשר לבטל את זה לפני תורה, כך אומר החתם סופר. אבל כשאנו מפוזרים בעבונותינו הרם ובנאומות העולם, ועל זה נאמר חובות על לבבות כל של הרבה העולם יישוב מוסיף עבודת השם חורבן, מודה רבי ישמעאל לרשבי. על זה אנו סומכים על רבי מאורל וכו'. אז זה כתוב, על זה דומה לרשבי, על זה דומה לקושי, כי הגמרא אומרת הלן ועליהו, הגמרא אומרת שם הכוונה לבני בבל, צריך לנהוג כרבי ישמעאל, כרבי רשבי. על לבני ארץ ישראל צריך לנהוג כרבי ישמעאל. באים עם יישוב ארץ ישראל. אז מה למדנו פה? זה מקור שגם אומר מה שהרב כותב, שהמלאכות ועבודות גשמיות בארץ ישראל זה מלאכת קודש, ועל ידי המלאכה הזו כל המושג מלאכה מואר באור החיים. כל המלאכות יאירו באור החיים על ידי מלאכת הקודש, וכל מה שמתווספות מלאכות ועבודות גשמיות בארץ ישראל. יש לך רק שפרון? אתה יכול להביא לי פרון? תודה. וחידושי חתם סופר פרק מולב הגזול דיבור המתחיל הדוימה לקוש. יופי, כבר כתוב מידע מקור נכון. והרב אומר, וכל מה שתגדל, על כל מה שתגדל מלאכת הקודש, שזה מלאכות ועבודות גשמיות בארץ ישראל, תצא על ידי ישראל ביסודה המלאכה והעבודה משפלותה המערה. נכון, אבא עכשיו דיברנו שזה עבודת הצדיק. כן.
אני מבין
מהר
שמלאכת הקודש
כתובה
זה ממש המלאכה בקרקע, כי
כן, מלאכת הקרקע.
אבל בכל זאת נראה לי כשני דברים,
כאילו,
כל
היום יעירו ברוח
חיים על ידי
מלאכת
הקודש.
נכון.
כל מה
שמתבססות... זה משפטים מקבילים. תראה, כל המלאכות יעירו ברוח חיים על ידי מלאכת הקודש. אז כל המלאכות יעירו ברוח חיים, זה הכוונה תצא על ידי ישראל, מסוד המלאכה ועבודה משיפותה מהררה. על ידי מלאכת הקודש, על ידי שמתבססות מלאכות ועבודות גשות בארץ ישראל. זה כאילו משפטים מקבילים.
גם
בחתם סופר בעצמו
זה
נשמע כאילו
עוד אחת
ממצוות תפילין,
וזה
גם זה יהפך
להיות
מצווה,
אבל למה זה דווקא
המצווה? ודאי שכשהחקלאות נמצאת זה לא מבטל מצוות
הנחה תפילין, אבל זה לא תהיה
המצווה,
יהיה חשיבות להניח תפילין
וללמוד תורה, ודאי להניח תפילין ולשבת בסוכה. אבל החידוש הוא שעבודה בקרקע וכל האומנויות שעסוקות ביישוב הארץ בפיתוח העולם הם יהפכו להיות מצווה. זאת אומרת, זה לא חידוש גדול?
ממש מברר שזה חד.
לא, זה על ידי המלאכות על ידי זה ייצאו. על ידי מלאכת הקודש ייצאו כל המלאכות. הרב לא אומר שמלאכת הקודש תהיה יותר מכל המצוות. הרב אומר שעל ידי מלאכת הקודש ייצאו כל המלאכות משפלותה ומהררה. המצוות תמיד שייכות לקדושה. שאם המלאכות יהיו שייכים לברכה, למהלך של ברכה, או שייכים למהלך של ערירה, של כללה. אז הרב אומר, על ידי מלאכת הקודש, כל המלאכות יצאו משפלותן. על ידי העבודות, המלאכות והעבודות הגשמיות שבארץ ישראל, יצאו כל המלאכות מקללתן. וכל מה שתגדל השפעת לשון הקודש בעולם, וכל מה שיעלה כוח התורה והתפילה הטהורה, המאמצת להרחיב את אור התפילות האלוהית שבעולם, כי עיקר לשון הקודש, ובשימושה בתורה ותפילה. התורה והתפילה, התורה היא בנויה מלשון הקודש, נכון? אותיותיה של תורה זה אותיות של לשון הקודש, זה שפת הקודש, זה השפה שמילאה הקודש. אז זה דיבור שהוא עסוק לבטא, והחידוש של לשון הקודש שהיא יכולה לבטא דברים של קודש. לשונות אחרים לא יכולים לבטא דברים של קודש, אז אנחנו חושבים שהלשון היא קרה לעסוק בדברים של חוק. הפוך, לשון הקודש מבררת לנו שתפקידה של הלשון זה להיות כלי כדי לבטא זרמים של קודש, להרחיב את אור האצילות האלוקית בעולם. הרי האצילות האלוקית, כלומר ההתפשטות של העניין האלוהי, איך הוא יתפשט אם הלשון עסוקה רק לבטא, לצייר, להמציא, כלומר לעשות מושגים של עניינים של חול? זה בגלל שהאדם לא מסוגל לבטא. אתה אמר לי חבר שמלמד תלמידים צרפתיים בצרפתית אמונה, אמר לי בלתי אפשרי, אין בצרפתית, אין בצרפתית מילים באמונה. יש ארבע מילים שבהם אתה משתמש, אני כל הזמן מרגיש, אני כל הזמן חוזר אותם מילים בעברית. זה אמונה, זה שפה שלמה, שפה שלמה שעסוקה לבאר אור הצילות האלוקית בעולם. אז יברר מה ערך באמת השפה ומה ערך הלשון. אז כל מה שיעלה כוח התורה והתפילה התורה מאמץ את האחיו את אור הצילות האלוהי בעולם לבררה, כי זה שפה ברורה, זה עניין של השון, ולהודיע לבני אדם הדר כבודה בכל דרכי הודעה ובכל דרכי ברור והסברה. אנחנו צריכים להרחיב את לשון הקודש. היום עושר המושגים ועושר השפה ששייכים לבירורי אמונה זה דבר אדיר, ולא היה בזמנו של הרב דבר כזה. היום התפתחות אדירה של מושגים, של הסברות, של דרכי הסברה. גם כשאדם לומד אמונה הרבה שנים, ככה אומרים, לא הגעתי למדרגה, לא, כשחו שהאמונה מתפתח, אז נוצר אצלו שפה, תפילתו שגורה בפיו. זה בונה אצלו שפה, זה בונה אצלו הסברה. אם אחד הוא מסביר לא ברור, אז סימן שהוא מסביר דבר ש... שעדיין לא שוכנת, עוד שהוא שייך לה בהיגיון פנימי, אבל לא שוכנת. אדם שמסוגל להסביר פסקה באורות או פסקאות אחרות בשפה ברורה, בהסברה, אז זה סימן שאור הקודש הולך ומתרחבת. כזה שורף, זה בונה שפה. ויש מילים כאלה שהן מאוד עשירות ומאוד אציליות, והן שייכות במיוחד כדי לברר ולהסביר דברים של קודש. אז כל מה שתגדל השפעת ראשון על קודש בעולם, כן יוסיף האור להיגלות על כל שפה ולשון ועל כל חוכמה ומדע. וקל וחומר שיחול אור השם על כל דברים שבטעם, ביופי, בשירה, בהליכות דרך ארץ ובאורחות הנימוס, ואפילו בקישוטים והידורים ואופני ההנהגות והנימוסים היותר מודרניים, כמובן המובחרים והעדינים שבהם, ובכולם יחל אור השם לפעם. והרעיון המקשר את הכל אל הטוב והיושר, אל העדן ואצילות הרוח, אל אהבת העבודה והדר הביטחון האלוהי, והאהבה העליונה המשפיעה אור וחיים בכל נשמה, יגלה ויראה בכל הענפים הרחוקים הללו. זה הכל פירוט של אור השם המחל לפעם. זאת אומרת שהרעיון והאידאל והמגמה שטוב יהיה השם, טוב השם לכל וטובו יגלה בכל הארץ, והיושר שמקשר הכל אל המגמה של הופעת השלמות האלוקית, הכל יהיה קשור לזה, כל המציאות, כל התנועות העולמיות, גם אלה שעסוקות בדברים החיצוניים, בקישוטים, בנימוסים. עוד יותר קשה כמובן לראות את זה בחוכמות, לכן הרב אומר פה קל וחומר של הקישוטים. אבל גם החוכמות והפיתוחים והשכלולים המדעיים, גם הם יראה איך הם בעצם שייכים אל המגמה הזאת. חיי עולם, שזה חיי התורה וחיי הנצח והאמת וחיי שעה, יתקשו בחוברת אמיצה. ומה יחבר אותם? כי יגלה שזה הנשמה של זה. חיי עולם זה הנשמה של חיי שעה. חיי שעה, כלומר כשתוכן נצחי מתגלה בשעה, בכאן ועכשיו, בכלי הזה, אז הכלי צריך להיות מפואר ומחושד ומסבר ומקרין, לא כלי מעובה שמסתיר ומחסה ומאפיל על האור שמובא דרכו, אלא כלי שעוזר לך לפגוש את הרוממות של האור. זה חיי עולם וחיי שעה יתקשו בחוברת המיטה, יקבלו דן מן דן, ויעירו כל הפרטים כולם באור הכלל, וכל ההופעות המעשיות והשכליות שבעולם, מאור העליון של אור תורה שהאיר אב המון גויים, איתן האזרחי, שאיר ממזרח צדיק יקראו לרגלו. רואה, יש פה הרבה עניינים, אנחנו מדלגים על הכל מהר. טוב, מכל מקום, זה שייך לברכת אברהם, שזה מופיע כמה פעמים באורות, באורות ארץ ישראל ג', יש בסוף על ברכת אברהם, שכל הכישונות של הגויים נבין פתאום מה התפקיד שלהם. הנה, תראו, יצירת החיים המיוחדים של ישראל בכל מאורם וחתיביותם המיוחדה רבויה בתעל העושר הכללי של אדם הגדול בנקים, ברכת אברהם. אברהם הוא אב המון גויים, אורה העליון של אור התורה שהאיר אב המון גויים את תעל האזרחי, שהוא האיר ממזרח צדק, יקראו לרגלו. כל זה פה בטח רמזים של הרב שקשורים אל המהלך הזה. הרב מסיים בשני פסוקים, והנה כבוד אלוהי ישראל בא מדרך קדים, וקולו ככל מים רבים, והארץ העירה מכבודו. גם הארציות, גם הדברים הנמוכים המגושמים, הכל העיר מכבודו, ואפילו התכנים היותר נפולים יתרוממו והתקדשו. ומעיין מבית השם יצא וישתה את נחל השיטים. אתם דורשים על זה שזה שייך לחטא שיטים, לחטא של הזנות, אבות מואב, פתאום יתגלה שגם את נחל השיטים משקה המעיין שאתם בבית השם. טוב, כל אחד יגמור את הפסקה הזאת. יתרומם ממנה. אנחנו, אם ירצה השם, נמשיך פסקה י' ז', פסקה י' ז' זה פסקה מאוד מרכזית פה במערכה הזאת, הכל אליה פונה וממנה בא. נשתדל ללמוד אותה ביחד ולא...